ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
אז שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט מקצועי בסדרה שלנו שקוראים לה חוויה של דיבור. היום אנחנו נדבר על ההיבטים הרגשיים בתהליך טיפול בגמגום. אז עד לפני כמה עשורים עוד חשבו שהטיפול המיטבי עבור גמגום וקשיי שטף אינו בא להיבטים טכניים בלבד. במונחים היסטוריים זה היה אתמול ממש. אבל עם התפתחות המחקר בתחומים האלה, הבינו כי הטיפול הוליסטי עבור גמגום, והוא חייב לכלול גם מאפיינים של היבטים רגשיים מהם הדיבור מושפע ועליהם הפרעת השטף משפיעה. היום אנו פוגשים את אופיר ברנשטם, עוסק בליווי רגשי בעזרת שיטת העבודה של ביירון קייטי. מאפשר בגישת העבודה בעצם ובעוד שיטות שונות, ומלווה אנשים שיש להם גמגום כחלק מההסתכלות ההוליסטית על מערכת קשיי השטף. אז שלום אופיר, ותודה שבאת אלינו.
היי, כיף להיות.
אז בוא תציג לנו קצת את עצמך.
אז כן, אז כמו שאמרתם, אני באמת עוסק בליווי רגשי, בשיטת העבודה, זאת ההכשרה שלי. נחשפתי לשיטה לפני קצת יותר מעשור, וזה ממש היה טרנספורמטיבי מבחינתי. אני קיבלתי את הספר, לאהוב את מה שיש, של ביירון קייטי, ומשם התחלתי לתרגל. וממש חוויתי שינוי, ממש חוויתי שינוי בתפיסה. אני זוכר שהיה לי איזשהו רגע כזה מאוד נדיר, בלי מחשבה. והרגע הזה גרם לי לחשוב שיש פה משהו, עליתי על משהו, משהו שעבד. ואז החלטתי שאני רוצה להעביר את זה הלאה, ופשוט חיפשתי איפה לומדים, מה עושים, איך מתפתחים. וככה הגעתי, בסופו של דבר, גם ללמוד את השיטה בשתי בתי הספר הכי גדולים בארץ, וגם לעבור את כל תהליך ההכשרה ולקבל את ההסמכה, וכמובן לקבל אנשים ולאפשר ולעשות קורסים וסדנאות.
וואו, איזה יופי, איזה שליחות. אז כמו שאתה יודע ואני יודעת, לא ניתן להגדיר שהגמגום התחיל בגלל הפרעה רגשית או אירוע טראומטי, למעט גמגום פסיכוגני שהאחוזים שלו הם נמוכים ביותר, אבל ניתן לומר שהגמגום יכול לפרוץ בעקבות טריגר טראומטי, אבל הוא עדיין נוירופיזיולוגי, המושפע מגנטיקה, סביבה, וגם היבטים רגשיים. אז בוא תחבר אותנו למקום שלך, עד כמה הגמגום קשור לחלקים רגשיים, ואיך נמצאת נקודת הקשר, איפה אתה רואה את זה בתהליך הטיפולים שאתה מעביר?
כן, אז ההיבט הרגשי הוא נוכח מאוד, כי בעצם אנחנו מדברים על שני חלקים, על פעם אחת זה הלקות שטף, שזה מה שנקרא it's a given, כאילו זה מה שקיבלנו, זאת החבילה. ופעם שנייה זה בעצם התגובה ללקות, והתגובה ללקות היא תגובה רגשית, שאחר כך הופכת להיות התנהגותית, זאת אומרת זה הופך להיות לאסטרטגיות מסוימות בשביל להתמודד עם התגובה הרגשית שמתעוררת שם. איפה שאני רואה את זה בעיקר, זה, זאת אומרת, כמעט בלי יוצא מן הכלל, כל האנשים שאני מלווה, בנובוטוק, מדברים על חוויה חברתית, מול הגמגום שלהם, חוויה של בושה מאוד גדולה. זה לא משנה איפה הם נתקלו בזה, זאת אומרת, היה איזשהו שלב בחיים שלהם, שזה הפך להיות עניין, זאת אומרת, הלקות הזו תמיד הייתה, אבל היה איזושהי נקודה בחיים שהם הבינו שזאת בעיה.
כנראה שזה גיל המעבר מילד לילד בוגר יותר, שאני קולטת את תגובות הסביבה, ומקבל איזה שהם הערות או תגובות שליליות, ופתאום כזה מבין שלקות השטף שלי היא קצת יותר ממה שתפסתי עד היום.
כן, זה באמת בתקופה הזאת בדרך כלל, לפעמים זה גם מהבית, זאת אומרת אני כמה פעמים שמעתי את החוויה הזאת של ארוחה משפחתית נורא גדולה, המון אנשים, כולם מדברים, ואני מרגיש שלא שומעים אותי, שלא רואים אותי, אין לי מקום, ואז החוויה הזאת של להשתלב ולדבר ושישמעו אותי, הופכת להיות חוויה מסוכנת.
וואו, אז הדיבור שהוא כל כך טריוויאלי לכולם, שהוא נעשה כ-75% מהיום, אז בעצם אצלם נתפס כסכנה, כמשהו הישרדותי.
ממש סכנה, כן. כי זה מעלה תמיד את אותן חוויות שלא שמעו אותי, לא ראו אותי, ואם אנחנו יורדים כזה לבייסיקס, ממש לבסיס, מה שמשותף לכל בני האדם, לא משנה, גם גימול, בלי גמגום, עם גמגום, כן. זה החוויה הזאת של להיות חלק. של להיות חלק, שרואים אותך שאתה חלק מהשבט, זה הישרדותי לכל דבר. זה נטייה שלנו, של הגוף שלנו, של מערכת העצבים שלנו, לדאוג שאנחנו נשרוד. כי אנחנו לא יכולים לשרוד לבד. אנחנו לא חיות כאלה חזקות. אין לנו שיניים גדולות וציפורניים חדות, אנחנו לא שוחים כל כך מהר. אנחנו נורא תלויים אחד בשני. אז זאת חוויה הישרדותית, כן, מאוד קשה.
אז ממש דייקת את הקשר בין החלק של הרגשות לחלק של הדיבור, שהם ממש לא מנותקים אחד מהשני.
נכון.
ואיזה כלים אתה משתמש כדי בעצם לחבר את הקשר הזה בצורה שהיא אחרת מהחוויה השלילית הראשונית?
אז פה באמת נכנסים הכלים שהם חלק בעצם מפילוסופיה שמאחורי תרפיית קבלה ומחויבות, וגם שיטת העבודה של ביירון קייטי שעובדים מדהים ביחד. החלק הראשון, עוד לפני כל התערבות, לפני כל כלים, זה חלק שנקרא, שאני מעודד, שנקרא קבלה. בעצם על ידי חקירה כזאת בשיחה של מאיפה זה התחיל, מתי זה קרה, מה הייתה החוויה, מה הרגשת בגוף, אנחנו רגע נפתחים שנייה להבין שקרה פה משהו, קורה פה משהו שמשפיע על מה שאני חווה. והדבר הזה שקורה הוא טבעי לגמרי. זאת אומרת, התגובה שלך היא טבעית לגמרי. לחוויה המפחידה הזאת של לא להיות חלק, שלא ישמעו אותי, שלא יראו אותי. זה הדבר הכי הגיוני שאפשר לעשות, זה לנסות להתאמץ או להימנע מהחוויה הזאת, זה כל כך אנושי.
כאילו, או פייט, או פלייט, או פריז כזה.
או פריז, או פייט, או פלייט, זאת אומרת, הגוף שלך ואתה עושים בדיוק מה שכל אחד שחווה פחות או יותר את החוויה הזאת עושה, ומנסה להתגבר עליה. אז אני הרבה פעמים מדבר איתם על חוויה של אנשים שמגמגמים אחרים, בשביל להראות להם שזאת לא חוויה אינדיבידואלית כל כך, הם לא לבד בזה. האסטרטגיות שהם מצאו בשביל לנסות להתגבר על על הבושה, או על הפחד, או על הסכנה, אסטרטגיות שכמעט כולם משתמשים בהם.
אז מודעות, ורגע מודעות, נרמול.
פתיחות, בדיוק, המון נרמול. המון נרמול זה מעודד המון קבלה כלפי המצב, כי הם שונאים את הגמגום שלהם. יש להם מערכת יחסים מאוד לא חיובית איתו. ואני תמיד מופתע לגלות כמה שהם לא מכירים חוויה של אנשים שמגמגמים אחרים, אף אחד לא מדבר על זה.
כי הם בעצם 1% מאוכלוסייה, מה הסבירות שהם
מכירים,
יפגשו? כן,
תמיד אני שואל, אתם מכירים מישהו? תמיד יש מישהו, זה יכול להיות לפעמים המשפחה, כי זה גנטי, עובר בתורשה לפחות, אבל הם תמיד מכירים מישהו, ואף פעם לא דיברו איתו או איתה על החוויה. איך החוויה הזאת? כי יש שם קשר של בושה, גם בינם לבין עצמם.
וואו. ובעצם אתה עושה איתם איזושהי עבודה על קבלה, על מודעות, על נרמול, ואז איך אתם מתקדמים לכיוון של נגיעה במחשבות הקשות האלה ועבודה איתם?
אז אני מבקש מהם לספר לי סיטואציה קשה כזאת שהם חוו לאחרונה, וביחד אנחנו מנסים להבין מה הוביל את הניסיון להתמודד עם הגמגום. איזו מחשבה, איזו אמונה, איזו תפיסה, באותו רגע, גרמה להם בעצם לפעול כפי שהם פעלו. זה החלק ההתנהגותי. בעצם לראות מה השפיע על הניסיון שלי להיאבק פה, להחליף מילים, או לשתוק, או לקצר את המשפטים שלי. מה המחשבה שהובילה בסיטואציה? האם זה, אני צריך לדבר כמו כולם, אני צריך שישמעו אותי, אני חייב לדבר מהר, אני חייב להגיד את מה שיש לי עד הסוף. וחלק מהנרמול, שהוא לאורך כל התהליך, הקבלה הזאת, זה גם לספר להם שמצאנו במחקר מחשבות אוניברסליות, שיש לכל אחד ואחת מהאנשים שמגמגמים, אותה חוויה, אותן מחשבות, אותם חוקים, שזה גם משהו שעוזר ככה להעביר את המסר, אתה לא לבד בזה, לא המצאת את זה.
מדהים.
זו תגובה נורא טבעית למה שאתה חווה, או חובה. זה מאוד עוזר. ואז אני מציע להם, על סמך הסיטואציה, אחת מהמחשבות ככה שמצאנו במחקר, שנמצאו במחקר. אני אומר מצאנו, אני לא עשיתי את המחקר, כן? אבל שנמצאו במחקר. ואני מציע איזושהי ורסיה שלהם, איזושהי גרסה שמתאימה לחוויה האישית שלהם באותה סיטואציה, ואנחנו מוצאים את זה ביחד. ואז אנחנו מתחילים, אז אני בעצם מציג להם למעשה את התהליך הזה של, בוא נבדוק רגע, בוא נחקור שנייה, בוא נראה אם זה באמת נכון, אם המחשבה הזאת עוזרת לך להתמודד עם הסיטואציה, או שהיא עושה משהו אחר.
אוקיי.
ואז אנחנו נכנסים לשיטת העבודה. אנחנו בעצם לוקחים את המחשבה, ואנחנו שואלים האם זאת האמת, האם זה נכון, והחלק הכי הכי באמת, נקרא לזה אולי טרנספורמטיבי, או מעורר השראה אצלם, הבנה מאוד עמוקה, זה איך אתה מגיב, איך את מגיבה, שאתה מאמין שזה מה שאתה צריך באותו רגע, אני צריך לדבר כמו כולם.
ואז הם שמים לב לתחושות הפיזיולוגיות שזה מעורר בהם, לרגשות ולכל המאבק שנוסף.
הם רואים שזה רק מלבה את האש, זה רק מלבה את המאבק בתוכם. שוב, זה אינסטינקטיבי, כן? הם חושבים שזה הפתרון הכי טוב, אני צריך פשוט להתאמץ יותר, ואז זה יצא. אבל א', אני הבן אדם הראשון פחות או יותר שמדברים איתו על זה, כן? אז זה כבר חוויה מבחינתם לדבר על הגמגום שלהם. וב', אנחנו ביחד רגע מנסים להבין למה זה לא עובד להם. כמובן שחלק מהנרמול וחלק מההכנה, יש איזשהו תהליך בכל טיפול שנקרא פסיכו-אדיוקיישן. בעצם פסיכו-חינוכי. זה בעצם איזשהו הסבר לדוגמה על מערכת העצבים, על פייט, על פריז, שהוא גם חלק מהנרמול.
העברת בסיס ידע כזה.
בדיוק, זה נקרא בסיס ידע, כן. ואחד מהדברים החשובים בבסיס ידע הזה, זה להסביר להם איך הגוף שלהם, ספציפית, עם הלקות שטף, איך הוא מגיב כשמנסים לדחוק בו. שהגוף שלהם יש לו רגישות מאוד מאוד מסוימת, כשמנסים להפעיל עליו איזשהו לחץ, ואיך זה משפיע על כל התהליך הזה של הדיבור. הם עושים את החיבור, הם מבינים עכשיו את הקשר, שבעצם הגוף שלהם לא, אין להם איזושהי בעיה, זה פשוט הקצב שלו. וכשהם יוצאים מהקצב שלו, הגוף שלהם עוצר. וזה מה שקורה. ואז אנחנו מסתכלים, מה עוצר בעצם, מה גורם למתח הזה, למה הגוף שלי מגיב ככה, כי יש בתוכי חוויה נורא נורא קשה עכשיו.
בעצם אתה מראה להם שדפוסי החשיבה שלהם לא מסייעים לדיבור, ולהפך יכולים לעכב אותו בגלל המאבק שנוצר כתוצאה מדפוסי החשיבה.
לגמרי.
ומה אתם עושים כשהגעתם למסקנה, אוקיי, זה לא מקדם אותי, מה אתה עושה אחר כך?
אז א', אני רואה את זה מפגישה לפגישה, באמת, הם משחררים מזה. הם ממש משחררים מזה, הם מבינים בצורה מאוד מאוד חווייתית, מאוד עמוקה, שזה לא עובד להם, שכל השנים האלה, שככה הם ניסו להתמודד עם זה, פשוט לא רק שלא עבד, החמיר את הבעיה. הם איבדו ביטחון בדיבור, הגמגום לא נעלם, זה רק יוצר, אפילו הם רואים את זה באותו רגע, כשאנחנו יושבים על הרגע הזה, חוקרים את המחשבה, מסתכלים עליה דרך השאלות, אנחנו רואים בלייב איך זה גורם לגמגום להיות גרוע יותר,
וואו, תוך כדי פעילות.
אז זה מוכיח להם בעצם, וואו, זה לא עובד, זה פשוט לא עובד, זה לא עובד לי. ואז חלק החווייתי בתהליך, כשאנחנו שואלים אותם, מי תהיו בלי המחשבה הזאת, באותה סיטואציה, זה גם חלק מאוד מאוד משמעותי בחוויה שלהם, לחוות משהו אחר. כולם, כמעט בלי יוצא מן הכלל, מתחילים לחייך. פתאום כזה, אוקיי, בלי המחשבה, בעצם אני רגוע.
בדיוק.
אני לא חושב על מה שאני צריך להגיד 7 פעמים. אני אולי אגמגם קצת, אבל אני לא אעשה מזה ביג דיל. זה כאילו לפגישה הראשונה. הם כל כך מבינים את זה, אז זה נורא עוזר להם.
אבל זאת שאלה תיאורטית. מי תהיה בלי המחשבה? אוקיי, יש מצב שאני אהיה מישהו אחר, אבל אני כזה, אני עם המחשבה. אז איך אנחנו מסייעים להם לצאת מנקודת התסכול הזאת? אני רואה מה המחשבה עושה לי בגוף. אני יודע מי אני יכול להיות בלי, אבל כעת אני עם המחשבה, אז מה קורה משם?
אז אחרי שהם עוברים תהליך כזה ומבינים, כי זה תהליך של שעה, סך הכל אנחנו ממש משתאים על משהו שהם בדרך כלל מתחמקים ממנו. זאת אומרת, אנחנו ממש משתאים על התוצאות ועל הסיבה והתוצאה של הגמגום שלהם, של המתח שנוצר בגוף. תוך כדי התהליך הזה, נוצר איזשהו, משהו שאני רק יכול לקרוא לו, אולי איזשהו איזון פנימי, או איזושהי הבנה עמוקה, סוג של כזה מוזניים כזה, שמתחילים כזה פתאום להטות את הכף, להרפות מזה, להרפות מהסיפור. זה דרך אגב, חלק מה, בוא נגיד, היתרונות המובהקים של שיטת העבודה, אף אחד לא יכול להגיד איך זה בדיוק עובד, אבל אנחנו יודעים שברגע שבן אדם מסתכל על לפני ואחרי, והוא חווה את החוויה הזאת תוך כדי, כשאני שואל אותו, מי אתה בלי המחשבה? הוא חווה את זה פיזית, רגשית, הוא חווה את השינוי. יש משהו בחוויה הזאת שנשאר, שמאוד זכיר. וברגע האמת זה משחק תפקיד, כאילו זה קופץ. כולם אומרים לי כל הזמן, מפגש שני, אני תמיד שומע את זה. פגשתי את מה שדיברנו עליו במפגש הקודם, וכמעט כולם הצליחו להגיב לזה אחרת.
בעצם, אבל זה גם יכול להיות איזושהי נקודה של מקום עבודה טוב, כי אם אתה נמצא במצב שאתה יודע מי אתה יכול להיות בלי, אז אולי השלב הבא זה ההיפוכים בעצם, כאילו איך אני רואה מי אני נמצא, מי אני בלי המחשבה, ואיך אני מאמן את הראש שלי באמת להיות בלי המחשבה הזאת, ולהיות עם מחשבות הפוכות. אז בוא תרחיב לך, לנו.
אני אגיד לך, פה נכנס אקט. אחד הדברים שאני מלמד אותם, זה שאנחנו לא מחליפים מחשבות, אנחנו לא נלחמים במחשבות, אין שום טעם. זה לא אפקטיבי. זה יוצר עוד מאבק, בגדול. אני חושב שזה היה נורא בולט עם לקוח מפגש הרביעי, אני חושב. כשאמר לי, שדיברנו, אמר לי, אוקיי, אז אתה אומר בעצם שאני צריך להחליף את זה במחשבות חיוביות? אמרתי לו, לא. גם זה מייצר מאבק. תחשוב רגע, איפה הפוקוס שלך נמצא? בלהחליף מחשבות או בחוויית הדיבור? אני, משהו שלא אמרתי, שמעבר לתהליך של החקירה והנרמול וה-education והכל, אנחנו גם בפגישה, בעיקר בפגישה הראשונה, אנחנו חווים את חוויית הדיבור הנינוחה, בעזרת קריאה. אנחנו ממש רגע מלמדים את הגוף, מלמדים את הבן אדם לעשות את החיבור, בין איך זה מרגיש בגוף, כשאני מעט את הקצב, מה זה אומר חוויית דיבור נינוחה, כי לא היה להם את זה שנים, פחות או יותר. וזה עוזר, זה נותן איזושהי נקודת ייחוס, להבנה איפה הם לא נמצאים.
הבנתי.
בסיטואציה.
כאילו, אתה נותן להם לחוות את החוויה הטובה, ואומר כן. להם, את זה אנחנו
זה
רוצים.
זה מה שאנחנו מחפשים.
כן.
זה מה שאתה מחפש, כי תראה איך הגוף שלך מגיב לזה. תראה איך הוא לא נתקע, ותראה איך נעים לך, ותראה איפה הפוקוס שלך. עכשיו, אנחנו עושים את זה בקריאה סופר איטית, זה לא טבעי, ככה לא מדברים, אבל זה עוזר להם להבין שיש גם חוויה אחרת, וככה זה מרגיש. אז כל זה ביחד, עובד באיזושהי רמה בשביל להבין שזה רק לשנות את היחס שלי כלפי המחשבות, או כלפי הגמגום עצמו, ולא את הגמגום עצמו, ולא את המחשבות עצמן. הם כאילו משנים עמדה מול זה, וזה עושה את העבודה.
ובעצם אני מבינה שזאת עבודה שהיא דורשת הרבה מורכבות רגשית, הרבה מודעות רגשית, הרבה חיבור רגשי, ואני מאמינה שזה מוגבל בגיל, כאילו אני מאמינה שאי אפשר לרדת לגיל מדי נמוך. מאיזה גיל אתה מרגיש עבודה בשיטת האקט ובשיטת העבודה של ביירון קייטי יכולים לעשות?
קשה להגיד בדיוק, אבל גיל העשרה זה גיל טוב. למרות ששוב, שיטת העבודה גם יש גרסה לילדים, יש משהו בגמישות של המוח בגילים צעירים שמאוד מאוד יכול להיות אפקטיבי לעבודה כזו.
כן, יש על זה ממש ניסויים, נותנים להם לחוש את הלמידה באופן מאוד מאוד מוחשי. למשל, לוקחים כדור, עוטפים אותו במחשבות שכתובות על דפים, ומראים להם כדור בלי מחשבות וכדור עם מחשבות, ואומרים להם מי יותר כבד, מי יותר גדול, מי יותר מסורבל.
מגניב.
תראו איך הלב שלכם עטוף במלא דברים, קודם כל להבין מה המחשבות עושות לי שם.
מגניב, אהבתי.
מראים להם שהם לא יכולים לשלוט על מחשבות, בזה שאומרים להם, אל תחשבו על דוב לבן,
זה גם לבוגרים עושים לגמרי.
פתאום הילדים מבינים שוואי, אני לא יכול לשלוט על זה, זה מגיע לי, אבל אני כן יכול לעבוד עם זה.
בדיוק, אז אני חושב שלגבי גיל, אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שזה צריך להנגיש את זה פשוט אחרת.
הבנתי, כן, אני יכולה להגיד ששיטת אקט, אני עובדת עם ילדים החל מגיל 9, כי רק מגיל 9 זה באמת מבוסס מחקר, אבל זה דורש, כמו שאתה אומר, הפשטה מאוד מאוד ברורה של ידע, וגישה של שיטת העבודה מגיל 13, זה ממש הגבול להתחיל לעבוד, וזה כמובן על פי בגרות הילד והבשלות שלו, ופחות מהגיל הזה, זה לא תמיד עבד, כאילו זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז זה ככה דברים שאספתי.
שאקט זה נהדר, גם אם אי אפשר כרגע לעשות שיטת העבודה, שאקט נותן את כל העקרונות ההתנהגותיים של בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בעזרת השיטה. אנחנו רוצים לעזור להם לשנות את הגישה כלפי רגשות לא נעימים, מתח, מחשבות ודברים כאלה.
ובמיוחד לעשות. לעשות ולפעול. את מה שחשוב להם לעשות. שזה נכון. הנקודה שבה הם מבינים שההימנעות לא מקדמת אותם, וגם אם בסוף הטכניקות לא יעבדו, והוא ימשיך לגמגם באותה חומרה. גם אם היכולת שלו לשלוט על מחשבות, לא לשלוט, אבל לעבוד עם מחשבות לא תהיה מאוד גבוהה, אבל היכולת להימנע פחות, זאת מבחינתי תהיה נקודת ציון דרך חשובה שהשגנו.
ממש, כן.
האם גם היו לך יוצאים מן הכלל ככה לאורך הקריירה שלך להיפגש עם אנשים שלא קיבלו יתרון מעבודה על החלק הרגשי בנושא של גמגום או בנושא אחר, שכאילו החיבור גוף נפש לא עבד?
אם יש טראומה לדוגמה, אז עבודה קצת שונה, קצת אחרת, יותר קשה באמת לעשות תהליכים, כי הכל פה בעצם זה לגעת במקומות כואבים בגדול, בשביל לשנות גישה אתה צריך לעבור דרך זה, וטראומה לא כל כך מאפשרת לעשות את זה הרבה פעמים. אז זה לא שזה לא אפשרי, זה פשוט עבודה אחרת, היא איטית יותר, והיא בייסיק יותר, זה רגע לעזור להם טיפה להתחבר בכלל, להרגיש את הגוף שלהם, כי בטראומה הם התנתקו ממנו, בגלל הקושי המאוד גדול. אז אני לא יודע להגיד לך אם אף אחד לא, אם נתקלתי במישהו שלא קיבל איזושהי תועלת, כי לפעמים רק שמישהו יושב ומקשיב לך, זה המון תועלת, או לשמוע את עצמך מדבר על זה, לא חוויתי איזשהו משהו מובהק.
במצבים יותר פסיכיאטרים?
כמובן שמצבים פסיכיאטרים, או נגיד איזושהי בעיה ביולוגית שקשורה למוח, אז כן, יותר קשה.
אז פחות.
כן.
אוקיי, לא, זה גם חשוב להעביר גם למאזינים וגם באופן כללי, שהציפיות הן שונות בהקשר של אפשור רגשי וליווי רגשי, כאשר מדובר בדברים שהם או טראומטיים, כמו שאמרת, או פסיכיאטרים, או קוגניטיביים.
כן, כן, לפחות לא בהסמכה שלי. אני יודע שזה אפשרי.
כן, אבל בסביב מסגרת כזאת.
בסביב מסגרת כזאת, כן, נכון, כי פה יש באמת חלק קוגניטיבי שצריך להתייחס אליו, וצריך איזושהי בשלות, ונכון, זה אחרת.
יש איזו תובנה מעניינת ש... יש לך ככה לשתף אותנו מתוך ההתנסות שלך בעולם הזה של קשר בין גמגום לחלק הרגשי, או איזושהי המלצה מעניינת עבור מי ששומע אותנו?
אני חושב שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, או אולי לא הפתיעו, זה הנושא הבושה, והקושי לדבר על זה, אפרופו קושי לדבר, כן. אבל אני ממש מרגיש שאם היינו יכולים לשים את כולם בחדר אחד, ופשוט לשמוע, כשכל אחד טיפה יספר על החוויות שלו, זה היה עושה המון המון טוב למשתתפים. הם נורא מרגישים מבודדים במקום הזה, נורא לבד. אז אולי באמת, מעבר לכל הטכניקות והפרקטיקות, זה רגע שנייה לפרוק את זה, לדבר על זה, לשחרר את זה שנייה. בושה אוהבת חושך, זה כמו עובש. היא אוהבת לגדול במחשכים, אז ברגע שפותחים את זה, היא מפסיקה לצמוח, היא מפסיקה להתרבות, ו...
וואו.
כן.
משל יפה.
של ברנה בראון, דרך אגב, אם כבר חוקרת בושה.
כן, מאוד מעניין. אז באמת אתה מעודד את העשייה שלנו סביב קבוצות תרגול, להפגיש אותם, לתת להם גם לתרגל חלקים טכניים, ובמיוחד להיפגש עם ההיבטים הלא פשוטים, המאתגרים, וגם המעודדים שהם עוברים, ולשתף ולהשתתף אחד עם השני. אז
ממש.
מעניין, תובנה ממש מעודדת פעולה של להפגיש, ואילו תובנות אפשר ללמוד מהעבודה עם אנשים שמגמגמים, שרלוונטית לכל אחד ואחד מאיתנו, ולא בהכרח רק למי שיש לו גמגום.
לגמרי, פשוט הקטע אצל האנשים שמגמגמים, זה שהגוף שלהם פשוט מגיב בצורה מאוד ברורה. למתח.
ויזואלית גם.
ויזואלית כמעט.
אודיטורית, כן. הכל
בדיוק,
טקטילית.
בדיוק, אפשר להתחמק מזה. אצלנו יש לנו יותר את האפשרות להחביא את זה, להסתיר את זה, יש לנו אסטרטגיות מסוימות, אולי לבלוע את זה או להדחיק את זה. אז אני חושב שאולי אחת התובנות זה באמת הזדמנות לראות מה מתח לא מטופל, או מה גישה לא נכונה כלפי רגשות או מחשבות, או כלפי פשוט להיות אנושי, יכולה לעשות. לכל אחד מאיתנו. זה כאילו מתחת לפני השטח, אבל מתח הוא הרסני, הוא הרסני לגוף שלנו. והוא מפעיל כל כך הרבה בעיות אחרות, שאז אנחנו מנסים להתמודד איתם, אנחנו מנסים להתמודד עם התסמינים של המתח. אז אני חושב שהתובנה העיקרית זה באמת רגע להבין שהמתח שנוצר בחשיבה ובאמונה הוא משותף לכל בני האדם, וההשפעה שלו היא קשה על הגוף, וגם על הנפש. וזה לא צריך להתבטא בגמגום, וזה לא צריך להתבטא בחרדה, זה יכול להיות מתחת לפני השטח, אבל זה עדיין שם, וזה עדיין יכול לפגוע.
וואו, מדהים לראות שבאמת, גם אם לא רואים, יש שמה וצריך לפתוח.
ואני רק אגיד, המטרה שלנו זה לא להיפטר ממתח, אלא ללמוד להכיל אותו, ללמוד לקבל אותו, לא להוסיף מתח מיותר, כי אנחנו מדברים פה על אינטראקציות שמתח, בהרבה אינטראקציות מתח טבעי שיעלה, והרבה פעמים המתח עולה בגלל שזה חלק מההיסטוריה שלנו, זה קשור למשהו בעבר שלנו בכלל. אז באמת אולי ככה נפתח את התובנה הסופית, זה מעבר לזה, להבנה הזאת שכולנו חווים מתח, וגם אם אנחנו לא מרגישים את זה, זה מפתח לפני השטח, זה להבין שזה טבעי, וזאת חוויה אנושית, וההתנגדות כלפיו, או ההסתרה, או ההימנעות, פשוט לא עובדים.
ואפילו מגבירים מדי פעם.
אפילו מגבירים, כן, ויוצרים פשוט בעיות חדשות. אז לא יודע איך אפשר לסכם את זה למילה או ממשפט, אבל בגדול, כן, שוב, קבלה, פתיחות, כל מה שהוא הפוך מהימנעות למעשה.
מדהים. תודה רבה. תודה אופיר שהתארחת פה והבאת לנו את התובנות היפות האלה. והשליחות שלך היא עצומה, והתוצאות ניכרות בשטח. אני פוגשת את המטופלים אחרי שהם אצלך, ובהחלט אפשר לומר שהשינוי ניכר, והתפיסה משתנה, ואיכות החיים שלהם בהתאם.
איזה כיף. תודה שהזמנתם אותי.
בשמחה. תודה לאופיר ברנשטם. אופיר עוסק בליווי רגשי בעזרת שיטת העבודה של ביירון קייטי וכלים משיטת האקט. הוא מאפשר בגישות שונות ומלווה רגשי אנשים שיש להם גמגום כחלק מההסתכלות ההוליסטית על מערכת קשיי השצף. תודה אופיר שהיית איתנו כאן היום, ותודה לכם מאזינים יקרים. נתראה בפרק הבא.